תיקים ואפלה, פודקאסט של פשע אמיתי. שלום לכולם, שלום לך.
שלום וברכה.
איתי נתנאל.
איתי אריאל.
ואנחנו תיקים ואפלה.
יצא לך קול כזה מיוחד. והתיקים ואפלה.
אני חייבת להגיד שהשבוע באמת היה לי איזה... נתקלתי בצרידות ככה, קלה באמצעית.
ולכן אנחנו נדבר היום על פיתוח קול. מקומות שאתם יכולים לשמור על מיתרי הקול שלכם.
דברו מהשרפת.
בדיוק. זה ממש טוב בחילופי עונות, ובמיוחד כשאתם מדברים על אירועים עוצמתיים, מרגשים.
אבל יש סיפור, אני נשמעת בסדר עכשיו.
בוודאי, בוודאי.
תודה. אני נשמעת ככה...
תגידי אותם תיקים באפלה שנייה.
תיקים באפלה.
קצת מדויק.
הצלחתי.
לגמרי.
אז רוצה לספר לשם התכנסנו?
כן, פעם בשבוע אחד או אחת מפתיעים זה את זו ומביאים לתיקים באפלה מקרה, פשע, אפל, שלא עד הסוף ברורים כל פרטיו.
תיק שנותר באפלה.
אכן, ואנחנו מדברים עליו, מביאים את הפרטים, פותחים סימני שאלה, ובעיקר בעומק מנסים ליצור חברה, מאזינים וקהילה טובים יותר. דרך זה שאנחנו מציפים את...
להציף את הרוע ולכוון לטוב.
כן, מציפים את בורות הביוב, שמים שם פרוז'קטור קטן, ומאירים כמיטב היכולת ממקום של עשייה טוב בעולם, משם אנחנו באים.
נכון. אז היום באמת זה שבוע שלך?
מי קבע את זה מבחינה קלנדרית?
העולם.
בשבוע שעבר מי הביא את התחקיר, בואי.
אני.
בשבוע שעבר לא היה פודקאסט.
אבל בפרק הקודם, אני ממש פתחתי שנייה לבדוק.
אנחנו מביאים כל פעם לפי שבועות. למה לא היינו פה לפני שבוע? בואי נתנצל בכריעה בפני.
סליחה שאני רוצה בגרות.
ומה הייתה הבגרות?
היופי הוא שאני כבר לא כבר, כל שבוע יש משהו אחר.
אז רק ננסה לדמיין מה זה, היינו באזרחות, היינו בספרות,
היינו ב... באזרחות, היה לי גם עבודת גמר, שזה עוד בגרות חיצונית. זה נראה לי מה שהיה, זה היה מה שהיה שבוע שעבר, סיימתי את עבודת גמר.
הבנתי, והעבודה הכותרת שלה כדי שנניח את זה פה לטובת התיעוד.
נכון, זה היה לנשיות ויהדות.
וואו.
כן, זה עבודה חיצונית, אפשר לעשות את זה דרך כל מיני זה, כדרך רוח וכל מיני מסלולים, אני עשיתי את זה ככה לבד, עם מנחה כמובן.
שנה.
קצת יותר משנה.
עבודה כן, אקדמית, תחקרת, כן, מגזרים.
זה היה עבודת מחקר על באמת עם סקירת ספרות, כך ממאמרים ועם רעיונות.
לאן זה הולך לאוניברסיטת בר אילן?
אני לא, אני עשיתי את זה פרטני, אבל זה הולך לבגרות. זה נחשב, נכתב בבגרות עבודת גמר בסוציולוגיה, 5 יחידות.
והנושא, הכותרת העל המדויקת היא?
יהדות ונשיות.
ובפרקטיקה, מה זה אומר יהדות ונשיות?
ניסיתי להבין...
ברוך שלא עשה אני...
ניסיתי להבין, באמת השאלת מחקר הייתה, האם המסורות מעכבות שוויון מגדרי?
מעניין.
כן.
והמסקנה, את יכולה לתת לנו משהו מתוך העבודה שעבדת עליה שנה?
לא בהכרח. שלא היית לא בהכרח מבחינתי, במובן ש כאילו כל אחד ואחד שמאמינים, שיבואו לדעת ממקום של פתיחות וביקורת עצמית, של מה מתאים לי מתוך הדברים שהדעת מביאה, למה לי נוח ליישם וגורם לי למימוש עצמי.
זאת אומרת, את יכולה להיות, או אנחנו יכולים להיות, יהודים, מאמינים, פמיניסטים,
כן, נאורים. כן, גם ראיתי נשים חרדיות פמיניסטיות בחלקן, שהגדירו את עצמם כזה פמיניסטיות.
והן חרדיות.
כן.
ממשפחות חרדיות, כן. בקהילות חרדיות. מה הן עושות למשל, שמבחינתם הן... מגדירות את עצמם כפמיניסטיות, או שזה פשוט תפיסת העולם?
גם תפיסת עולם, גם דיברתי עם חלק שפעילות בארגונים לקידום נשים בשוק העבודה, וכן, בעיקר יצאתי המסקנה שהגעתי אליה מתוך העבודה הזאת, היא פתיחות הדעתית, ובאמת גבולות אישיים. כי אחת הנקודות שעלו מתוך המחקר הזה, זה שהחברה השתנתה, עברו גלגולים, התקדמו, חברה מודרנית היום, והדת נשארה אותו הדבר, ולא בהכרח התאימה את עצמה לצרכים של היום. זה מאוד שאלה של כאילו, איך לקחת את הדבר הישן ולשים אותו לחיים היום. עניין של פרשנויות, או לא בהכרח, אפשר גם, בן אדם יכול לבחור להיות באותם גבולות של אז.
איזה אישה הרשימה אותך במיוחד שריאיין ותחקרת וכתבת?
בעיקר כאילו הטענות הכלליות שעלו משם.
שהן? שבעצם אפשר גם להיות יהודיה חרדית, לא מסורתית, לא...
גם היו מסורתיות, זאת אומרת שפתחתי את הקשת ככה, רציתי לה...
והם פשוט נותנות פרשנות משלהם, שמאפשרות לפמיניזם להיות...
יש ממש גל של פמיניזם דתי. זה ממש נחשב לגל של פמיניזם.
ומה עם כל האמירות בתפילה, ברוך שלא עשה אני אישה, ושאסור לשמוע קול של אישה שרה, ומקומות ש...
אז פה בדיוק נכנס הפמיניזם הדתי, שאומר, וואלה, אנחנו יכולות לשיר, ואנחנו יכולות גם להאמין באלוהים. זה תמרון של גבולות אישיים ושל מימוש כלשהו.
מעניין.
נכון.
והיה מבחינתך איזשהו דבר שהרגשת שגילית לעצמך שלא ידעת קודם?
אני באתי לזה במקום של לא בהכרח חוסר ידיעה, זה פשוט עולם שאני לא חווה, אני לא בקהילה יהודית מסורתית דתית. אז באתי לזה מאוד בסקרנות של הרוב הדברים באו לי במפתיע. גם כחלק קראתי חלקים בתנ״ך ופרשנויות, וזה נורא הם.
שמה קראת בתנ״ך? איזה פרשנויות ככה הרגשת שהן רלוונטיות?
מה פתאום אנחנו מדברים פה על העבודה? איפה תיקים מאפלה פה?
אני אגיד לך משהו, שחיררתי לפני 60 שניות תוך כדי הקשבה עמוקה לדברים שלך. יש פרק מוכן על תיקים באפלה.
נכון.
שהכנתי אני, נכון. כתורים. יחד עם זאת, פתאום אני אומר לעצמי, יש משהו, אפרופו, המקום שהוא גם סופר אקטואלי, כרגע, נכון. סביב הנושא של החרדים בצהז,
וחוק הגיוס. זה חוסר ייצוג נשי ברשויות.
ברשויות, הבחירות
חוסר ברשויות. חוסר ייצוג נשי של נשים דתיות בפרט. מלא, כמה מהם העלו את זה.
וכתבה מרתקת שקראתי היום, אני חושב שבתוך המגזין דה מרקר, על אפרופו הבחירות בבני ברק, שמתנהלת כמו תיקים באפלה, באיזה מובן? שכל נושא של היתרי הבנייה שיש, שאנשים עושים איש לביתו ולפרגולה שלו, ולכוילל ולמרפסת, בלי היתרים וכן היתרים, ושזה אישו שגם מרועיינים חרדים מדברים עליו, כל נושא של המקום של החרדים בחברה הישראלית, 20-24, הוא סוג של תיק באפלה. ואז פתאום אני שומע אותך מדברת ואמרתי, אם תסכימי, יכול להיות ששיחתנו זו היא פרק שלך, כי את תחקרת והבאת שנה שלמה, ומתוך השיחה הזאת יהיה פרק, ובלי שום קשר, אנחנו נקליט גם היום פרק נוסף, שמבוסס על החומרים שאותם אני אכיל אותי. את תחליטי.
נראה לי נעשה את המחקר שלי כפינה, והפרק הזה ימשיך להיות במחקרך שלך.
מהמם, כך יהיה.
כי אני לא רואה את זה כתיק באפלה, אלא כסיפור של נשים דתיות שאת רוצה להציף כשיח.
איך שאת מרגישה?
זה לא לדעתי תיק, אני לא רוצה שזה יהיה בכותרת של תיקים באפלה.
אוקיי, אם כי יש בהקשר הזה,
יש.
סביב הנושא של החיבור שקיים כרגע, של מעשים, שוב, כתבה שמתפרסמת בסוף השבוע הזה בדי מרקר, שמדברת על ממש תיקים באפלה בחברה החרדית בבני ברק, סביב הנושא של בנייה בלתי חוקית, בלתי מאושרת.
שזה דבר אחד בקהילות הדתיות.
כן, כן, מתוך זה.
זה מין דבר אחר לגמרי לדעתי, שאני לא רוצה שיהיה תחת הכותרת של נשים של תיקים באפלה.
אז נשאיר את זה בתור...
אני יכולה לספר על זה כתחקיר שעשיתי במשך יותר משנה, אבל לא כתיק
של... לא כתיק באפלה. מהמם. אז לא רחוק מבני ברק, בעודי יורד לכאן לאולפן עם כתבה... מרתקת שלדעתי שווה פרק על תיקים באפלה לא סטנדרטית, נוחתת ההקלטה שצולמה במצלמה דיגיטלית והיא קורית ברמת גן.
כמה קרוב, קרוב לאולפן שלנו.
קרוב לאולפן שלנו, אנחנו בצפון השקט של תל אביב, ולא סתם קורית לעיני ילדים, צורכים. ולא סתם זה קורה במקום שכולנו מכירים, הספארי ברמת גן.
האטרקציה הרמת גנית.
הנה זה קורה.
צעקות עצמם קשה להבין מה קורה שם. אתה רוצה שנייה להעמיך רגע ולספר לנו על קולות הצרכות, מה הקשר ספארי, צרכות ורמת גן?
אירוע אלימות קשה בספארי ברמת גן בסוף השבוע הזה. ביחד ננצח. אז בוא נראה איך ביחד ננצח עובד כרגע, הגרסה שנותנת אלבון לבעלי החיים. ויכוח קולוני על מקום בתור בגן החיות ברמת גן הפך לקטטה אלימה בין שתי קבוצות צעירים, הרשומים ברקע את הצרכות, כולל תחזיקי חזק, תקיפה במוטות, אגרופים ללא רחמים.
מתקפה אלימה לכל דבר.
הישראלי בהקשר הזה שהגיע לספארי היה ויכוח על המקום בתור, ואז כך כתוב בתוך כתבה שאני מביא מתוך מקו, קשת, N12, הכתב הוא אור רביד. בתיעוד הקטטה נראית קבוצה של צעירים בהתנהגות שלחנותה בהמית יעליב את בעלי החיים השוכנים בספארי בגן החיות. הם הסתערו בכניסה לספארי עם מקלות, עם אגרופים, עם מבקרים, עם ילדים שפורצים בבכי, שמענו אותם. בשלב מסוים אחד מהם אף דוחף עגלת תינוק שהפריע לו בדרכו. הנוכחים ניסו להפריד, צעקו, הרוחות רק הלכו והתלהטו. ואז עובדי הספארי הצליחו להפריד, אבל האירוע לא נגמר. הקטטה מתלקחת שוב, עוד יותר אלימה, נערים מכים זה את זה באזור חנות הספארי שכולם מכירים, זה מין כזאת נקודה בכניסה לספארי. הילדים ממשיכים להיות מבועלים. אחד מאיים על האחר, במילים,
זה...
היום אתה מת, היום אתה מת, תיקים באפלה.
ולמה, לשמה ומדוע, מה גרם לקטטה, הם הכירו מראש?
ויכוח על תאור. מישהו חשב שמגיע לו
וואו, זה...
להיות מקום לפני השני בתור.
הסטריאוטיפ הישראלי, וואו.
מהספארי נמסר, שימו לב, זאת הודעה רשמית. אירוע אלימות בין המבקרים מתקיים בתור ליד זכיין הקולנועית והבימבוט. סוף ציטוט. האירוע נגמר תוך דקות ספורות. הזכיין הפריד בין הניצים. המאבטח, ספיר, יש לו שם, הגיע למקום. הספארי מגנה אירועי אלימות מכל סוג שהוא וקורא. לא לאלימות אלא לרוגע ולסובלנות. אז הפעם הבאה שאני הולך לספארי, תמיד אפשר לחפש קרנפים. חלקם הולכים על 4 וחלקם הולכים על 2. שתי רגליים.
מטאפורה.
אמת.
מה אתה אומר? מה, איך הגעת על הכתבה?
פשוט בדרך כלל אולפן, אמרתי לעצמי,
אני לא יכול, מעניין.
לא יכול שלדלג על זה, כי אנחנו בתוך אקטואליה, והנה...
אקטואליה.
הנה אקטואליה, והנה זה קורה. זה פשוט... לא יומן שהמקום הזה, שהוא לא תמיד מקרים של מקרי רצח קיצוניים שקורים אי שם, לפעמים זה פשוט קורה ליד הבית שלנו. מעשה אלימות, יש את, את אוטובוס השוקולדה הזאת עם הגברת, ששם התנפלה בצרכות, יש מקרים שקורים ליד חניות, כיסאות פלסטיק
של... באמת הרגעים הכי... כביכול יומיומיים שהולכים לסצנה אלימה ובעצם תיק שנשאר באפלה ככה, זה תיק באפלה מרגע יומיומי ככה.
פשוט קטן.
טוב לספארי, שהלך
לא יום שבת. יחסית רגוע, אנשים אחרי חצי שנה של מלחמה רוצו להוציא את הילדים. ואז מתוך המקום הזה, אז פתאום... פתאום זה נהיה כל כך...
באמת נקודה מעניינת, המקום היומיומי ואנשים אז... גם במתח בעצם, המלחמה וכל מה שזה מביא איתו.
אבל יכול להיות שזה פשוט חלק ממשהו עמוק, שהוא כנראה ב, איך נקרא לזה, בשכבות היוצאות דופן של העידן הזה שהתלבשו עלינו. כי במקום להתנהג כמו חיות מתורבתות, שמלחכות דשא, שנמצאות בקהילה בנחת, שלא טורפים אחד את השני, אז פתאום באים אנשים ויכולים פשוט להתנהג בצורה ברברית. זה מתועד. יש שם ילדים, בוכים, הגלה של תינוק, וכל הדבר
הזה. במקום בתור, בזמן שהם רב, הם כבר יכלו להתקדם בתור.
זה לא יאומן, אה?
לא, זה נראה לי באמת ערבוב של איזה מתח שקורה, כאילו שכולם צוברים, איזה רגע קטן שהצית את הדבר, ומפה לשם הולכים מכות בספארי על מקום בתור.
לגמרי. זה גם חלק מתוך מה שקורה, ואני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת בקצרה, שגם היא מתפרסמת בסוף השבוע הזה, וגם היא תיקים באפלה מזווית יוצא דופן. אתמול או שלשום, מי שנישא ניסה ב...
מי שניסה
להוציא הודעת וואטסאפ בשעה 21:00, בגילה שלא משוגרים הוואטסאפים.
נכון, קרה לי שלא נשלח, לא הבנתי למה זה.
אז תפני אליי בנושאים האלה, תפני אליי, אני אתן לך.
אנחנו גם גרים באותו בית.
כן, תיקים באפלה, תקשורת בין אנשים, בקיצור.
אנחנו פשוט לא מדברים על הנושאים של הפרק לפני הפרקים.
הנה, זה באותנטי.
אז לא יכלתי לפנות אליך.
מאמר מרתק של גיא רולניק, שמתפרסם בהארץ דמרקר Over This Weekend, זאת הכותרת. המוסדות הדמוקרטיים במערב מתקשים לעמוד מול ענקיות הטכנולוגיה ולרסן אותם. יש מרשם בדוק להציל את ילדינו, להגביל את גיל השימוש ולהוציא את הרשתות החברתיות מבתי הספר. בקרב הזה אסור לנו להפסיד. פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ לוקחות את הילדות מהילדים והורסות גם לנו המבוגרים. מאמר מרתק.
מסכימה עם הטענה שמתחיל. אנחנו מנסים אבל להגביל.
אז הוא אומר, וזה מעניין.
לנסות יותר.
הוא אומר, קודם כל לא לנסות אלא לבוא, בוא ננסה להצליח. והוא מסרטט בהקשר הזה, כשאת ניסית להשאיר וואטסאפים, ופתאום היו 20 דקות באנושות. בכל האנושות.
היו איזה כמה מקרים כאלה שבאמת חלק מהרשתות פשוט
קרסו.
והיה איזה
תקלה עולמית.
כולם עוצרים את האוויר.
אין וואטסאפים, אין פושים בפייסבוק, אי אפשר לדחוף הודעות. הסטוריז באינסטגרם לא מהדהדים. הרילסים לא מתנגנים. 20 דקות שאנשים מבועטים כי הם נושמים אוויר נקי. והתזה בתוך המאמר של גיא רולניק היא תזה שאומרת דבר כזה. הרשתות החברתיות עשו קפיצה אדירה בעשור האחרון. הן נכנסות לבתים של כל איש, אישה וילד. כולנו מסתובבים עם הסמארטפון. דבר שני שקרה, עקומות של חרדה, חרדות, דיכאונות, פחדים, ושאר התנהלויות שהם בעקומת עלייה אדירה בכל העולם, גם היא קוראת בעשור האחרון.
הוא שואל, מחבר את הדברים.
הוא מחבר ואומר, האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו עוד לחכות עוד עשור עד שיהיה מחקר שיוכיח באופן חד חד משמעי שהדברים האלה אכן קשורים? לטענתו, לא כדאי לחכות. יש עדויות מבפנים מתוך פייסבוק שהאלגוריתם, למשל באינסטגרם, ידעו שהוא מעודד בעיה בדימוי גוף, שהוא מציג מציאות שהיא מציאות לא נכונה, שהבני לא מתמכרים.
אני חושב שזה אלגוריתם עצמו, אלא
התכנות, האלגוריתם עצמו, ככה אנשים
לא
מתכנותים.
לא מדמה, האלגוריתם זה לא מה שמעלה את הדימוי, משנה את הדימוי גוף, אלא הטרנד, או כאילו הדבר הכולל, שמוצג דרך רשתות חברתיות. אבל הדמות נכונה.
אז אני אגיד לך ככה. לפחות בתוך
המאמר, האלגוריתם זה הדבר שמקדם את התכנים ומזיז אותם.
ואז לצורך העניין, ככל שבאלגוריתם יש קידום של תכנים שמודדים מודל יופי מסוג מסוים, פוסטים שמעודדים שנאה ופילוג, ולפעמים גם פייק ניוז מסוג אחר.
מאוד אישי, כאילו מאוד מותאם כל אחד לצורך.
כל אחד מה שנקרא זה מחזק בהקשר הזה, את תפיסת האמונות שלו לפי נתוני הגלישה והעוגיות שבלענו בכל האתרים, ואיפה ראינו בארץ, ואיפה היינו בעולם, ומה המאמרים שקראנו, אנחנו מקבלים עוד ועוד ומחזקים, זה מחזק את תפיסת העולם שלנו, מאושש אותה, ומצד שני גם מייצר אי אמון במי, במי שלא מאמין בתפיסות שלנו. למשל, אצל המבוגרים, מייצר אי אמון בכל תפיסת המוסדות הדמוקרטיים, בכל תפיסת התקשורת הממוסדת, וכשיש אי אמון, וכשיש פחד, וכשיש תרבות גוף שמעודדת סוג יופי מסוים וכולי, מה בסופו של דבר החוויה נתפסת? שהעולם הוא לא מקום בטוח.
נכון.
וכשהעולם הוא לא מקום בטוח, ואתה לא יכול לסמוך על שום דבר או על שום דבר שאתה קורא, והכל עשוי להיות האם זה פייק או האם זה ניוז, בסופו של דבר נוצר פה תיק אפל. התיק אפל נמצא בלבבות של הגולשים או המשתמשים,
כפי שהם מכונים. מצד שני זה גם יכול ליצור בועה שונה לחלוטין.
כל אחד חי בבועה שלו.
זה יכול ליצור דווקא רשת חברתית, זה כן, זה הולך לשני הכיוונים, זה לגמרי לדעת הולך גם למקום של עידוד תכנים שיכולים להיות או להשתמע כפוגעניים או מעודדים דימוי שגוי או מצמצם. וזה גם יכול מאוד, אני יודעת את הסיפורים שזה פתח לאנשים קהילות חדשות או מקום מפלט.
אז אני אומר לך כמי שצורך רשתות חברתיות גם במסגרת העיסוק המקצועי. אז בתוך המקום הזה, זה כמו דינמיט. אם אתה משתמש בו מתוך כוונה לעשות טוב בעולם, אז אתה יכול להשתמש ולהשתמש ביכולות התרגות של פייסבוק ואינסטגרם ובמנוע חיפוש של גוגל וכולי, כדי לשלוח טוב שבעולם. היא כמו דינמית, אתה יכול להשתמש בזה כדי לפתוח בתוך הערים מתווים שדרכם ייכנסו כבישים ויחברו בנקודות בעולם. מצד שני, אתה יכול להשתמש בדינמית כדי לפוצץ אנשים בכל מיני מקומות בארץ ובחול.
נכון, זה הולך לשני הכיוונים.
העניין הוא שהרשתות החברתיות, כפי שנעשה בהם שימוש כרגע, וכשהן נחשפות, זה כמו לתת דינמית לילדים עד גיל 8 או 9, או להכניס דינמית לתיקים בתוך...
ולראות מה קורה.
אז המאמר אומר, יש ליצור גבולות חדים וברורים.
זה תלוי מאוד בשימוש נכון.
ולהגביל את הגיל ואת בית הספר.
אם משתמשים נכון ברשתות חברתיות, אז זה יכול להיות פלטפורמה מהממת. מצד שני, הוא צודק, אם באמת באים לזה באיזה עיוורון או חוסר המודעות כלשהי שיכול להיות אצל ילדים באמת יותר צעירים, או אצל נוער, שבאים לזה בלי איזה הכוונה מוקדמת, זה באמת יכול לפגוע. אפילו אנשים מבוגרים, עזוב נוער. יכול להיות באמת לתפוס אנשים כאילו שבאים לזה באיזה עיוורון כלשהו או חוסר מודעות, ויכול ליצור אצלם באמת פגיעות.
אז ספר חדש של פרופסור עטור שבחים שיוצא לאור בימים אלה, מדבר באמת על, מצביע על קשר שקושר בין דיכאון, חרדות, אובדן אמון של אוכלוסיות צעירות, בדיוק בעקומה של ההתפשטות האדירה של הרשתות החברתיות, שלא עושות טוב לנפש האדם. יש רעיון מרתק של מנכ"לית טיק טוק ישראל, ביגרנו את האפליקציה, אנחנו כמעט לא מקבלים תוכן שמדבר לנערות צעירות ולריקודים. מזכיר, זה התחיל.
כאפליקציה של ליפסינג וריקוד.
בדיוק. לחם חביתה, תיק קטן, שיגעון הרולס.
הרולס?
בדיוק. הטיק טוק הוא היום הדרך הכי מהירה לייצר טרנדים והצלחות מסחריות בישראל. בריאיון ראשון מספרת אנה פלקין, מנכ"לית טיק טוק ישראל, איך פועל העסק הזה מאחורי הקלעים, גם עם כל השיגעון של הרולאפס. היא מגיבה לטענות שטיק טוק עלול לשמש מקור לאיסוף מידע של משתמשים בידי הממשל הסיני, כי הבעלות היא סינית. תוכניות להגיע גם לכאן מבוגר יותר, ועונה לביקורת על סרטוני האתגרים המסוכנים והשפעה השלילית על בני הנוער. ספרי רגע אחד על טרנד הרולאפס.
זה היה באמת איזו תקופה שזה היה באמת שיגעון כזה לגבי סוג של סוכריה.
כן.
זה מין סוכריה שהיא כזאת שטוחה ויחסית גמישה, והיה טרנד של לשים בגלידה ולעטוף את זה עם הסוכריה עצמה, וככה שהסוכריה קופאת. ובארץ לא היו הרבה רולאפס, זה היה מיובן, ככה שאנשים היו, ראיתי את הסרטון של מישהו שעצרו אותו בביקורת בשדה תעופה, והוא פותח את המזוודה שכולה מפוצצת ברולאפס בחטיף. וכולם רצו לנסות או לטעום מזה, אני לא אכלתי, שתדע.
את לא אכלת.
לא.
לא נכנעת לטרנד.
לא, לא מתכופפת. העניין הוא בארץ, שהתחילו לייבא את זה יותר כאילו חנויות, המחירים היו באמת מוגזמים, שזה קטן, זה כאילו אריזה כזאת קומפקטית לאחד, כאילו אריכה צריך חמוד כזה קטן. וזה עלה, ראיתי מקומות שמכרו את זה, היא ביותר מ-6 שקלים, לאיזה חתיכת סוכר.
לא יומן. עכשיו,
כן, שימי לב. כן, זה שיגעון.
אז מתוך המקום הזה, וגם האשמה בסנאט על המנכ״לים של מטא, פייסבוק, טיק טוק, אקס טוויטר, ושל חשיפת קטינים לתוכן פוגעני, האישום הוא לא פחות, דם על הידיים, ממש תיקים באפלה שנמצאים באור.
באמת יש תכנים שילדים או נערים לא צריכים להיחשף אליהם.
מרק צוקרברג, שואו צ'ו, היו בין המנכ״לים שהגיעו לחקירה במרכזה מחללי התמודדות של הרשתות עם התמכרויות של קטינים, חשיפה לתכנים פוגעניים שמעודדים נזק עצמי, פה האלגוריתם שכן דוחף את התכנים הללו. הסנאטור הרפובליקני לצוקרברג אומר לו, ציטוט, המוצר שלך הורג אנשים. התפקיד שלך הוא להיות אחראי למה שהחברה שלך עושה, כי הם מוגנים, יש הגנה לפי החוק בארצות הברית, שיש לה לטבוע אותם לצורך העניין, על מהות, נקרא לזה, הביוב שזורם בתוך הצינורות שלהם. זאת אומרת, אם
יש לנו תוכן... על התכנים עצמם אי אפשר לטבוע את
ה... בדיוק, כי זה אומרים, זה לא אנחנו, אנחנו רק הפלטפורמה, הם מוגנים חוקית. והם הגיעו אתמול, הם היו שם, אתמול אני אומר, תלוי מתי אתם תצפו בזה. הם הגיעו לאחרונה.
באיזה תאריך?
המועד המדויק היה פברואר 2024. המאמר של גיא רולניק היה ממש מה שנקרא בסוף השבוע הזה, כשאנחנו נמצאים בראשית אפריל 2024. הם הגיעו לחקירה של 3.5 שעות, חקירה צולבת ותוקפנית בסנאט האמריקאי, איך הפלטפורמות נכשלות במניעת השימוש בקטינים, לבלום את החשיפה לתכנים פוגעניים, שמודדים גם נזק עצמי. משתמשים ימותו לפני שתעשו משהו כדי להגין על הילדים, תקפו נבחרי הציבור, שישבו את הפלטפורמות לחברות הטבק.
כי זה באמת ממכר.
ממש. זה פועל לנו על המקום הזה במוח של... רוצה כל הזמן להיות מעודכן, רוצה לקבל את התכנים, לדעת מה יש בפעמון, מה יש בהתראות, מה יש בפושים...
עוד משהו שזה משפיע עליו, זה מאוד משפיע על רמת הקשר. וזה מאוד טיק טוק מעודד או מגריע.
בדיוק, וזה בדיוק מה שאת אומרת. שימי לב, משבר בריאות נפשי רחב. ממנו סובל דור הצעירים הנוכחי בארצות הברית, ולא רק בארצות הברית, קשור לפי המחוקקים האמריקנים, כתבה מתוך כלכליסט, למדיה החברתית. ראש שירותי בריאות הציבור של ארצות הברית, דוקטור ויק מרתי, התריע שיש ממצאים רבים שלפיהם המדיה החברתית מהווה סיכון לבריאות הנפשית ולרווחה של ילדים ומתבגרים. אין לנו מספיק ראיות לקבוע שהמדיה החברתית בטוחה לילדים. למעשה, יש מספר הולך וגדול של ראיות שהיא קשורה לנזק בריאות נפשית של צעירים. מה הם אומרים? ניסינו לבצע שינויים, לתת הגנה גדולה יותר, מרחב בטוח לילדים, אבל 41 מדינות בארצות הברית תבעו את מטא בבתי משפט פדרליים בטענה שגורמת במכוון, וזאת הפואנטה, להתמכרות ילדים לפייסבוק ולאינסטגרם. כי זה דור העתיד, הם מקבלות, הערך של המניה עולה ככל שיש ליותר משתמשים. משתמשים אגב זה אנחנו. אם המונח משתמשים...
מי שצורך את התכנים או את האפליקציות.
בהקשר הזה המונח משתמשים לקוח מאוד תעשייה, איזו תעשייה משתמשת בלקוחות?
שמינים, שתייה,
בדיוק,
סמים
וכדומה. בדיוק, בדיוק. התעשייה של הקוקאין והאירואין, הסמים הקשים, גם שם המילה, המונח המקובל הוא משתמשים.
נכון.
אז כשהם הגיעו, המנכ״לים, צוקרברג, צ'ו, שאגב, היה רעיון מדליק את צ'ו, שעומד בתוך במה אחלה אחרונה, שאומרים אותו, כמה ילדים יש לך? הוא אומר, יש 2. האם הם משתמשים בטיקטוק, הוא המנכ״ל של טיקטוק? והוא אומר לא. אז אומרים לו, למה?
אז איך אתה יכול לתת לאנשים אחרים להשתמש
שיצויות? הוא שם לב, היה שם השנייה של פאוזה כשהוא הבין מה הוא אמר, שהילדים של מנכ״ל טיקטוק לא משתמשים בטיקטוק, ואז הוא פתח בנאום הידוע שהם צעירים מדי, והפלטפורמה עושה הרבה כדי לא לחשוף את עצמו לצעירים וכו' וכו', אבל בינינו יש הרבה צעירים שמחוברים לטיקטוק. עכשיו, השימוע בארצות הברית נפתח בסרט בהשתתפות ילדים שנפלו קורבן לניצול מיני ברשת, והשימו את חברות הטכנולוגיה בכך שהכשילו אותם. כל הורי, ציטוטים מתוך הדיונים, כל הורי באמריקה מבועת מהזבל שאתם מכוונים לילדים שלנו. זה האלגוריתם שמתרגט לטובת התהליך הזה, תוכן מיני, גם לילדים. הסנאטור הדמוקרטי דיק דורבין הוסיף, המרדף העקבי של החברות אחרי פעילות ורווחים על בסיס בטיחות בסיסית מסכן את הילדים ואת הנכדים שלנו. זה ממש האשמה בתיק באפל האדיר, שהוא השיח האדיר שקורה עכשיו 2024, אבל זה לא קורה באיזה, לצורך העניין, באיזה עליית גג או באיזה מרתף בלונדון ב-1720, איזה כתובת דם על הקיר. לא, זה קורה בסמארטפונים של כולנו. אנחנו מחזיקים איתנו מכשירים שיכולים לפגוע בריאותית ונפשית בילדים.
היום לרוב, אם לא לכל האנשים, יש סמארטפון, ככה שלכולם פשוט יש גישה באופן מאוד זמין לתכנים האלה.
ואז, בדיוק מתוך מה שאת אומרת, אומר הסנאטור הרפובליקני ג'וש האולי לצוקרברג, המוצר שלך הורג אנשים, התפקיד שלך הוא להיות אחראי למה שהחברה שלך עושה, הרווחת מיליארדי דולרים על גב האנשים שיושבים כאן. בסוגריים, היו בקהל הורים לילדים שנפלו קורבן לתקיפה מינית ברשת והגיעו במיוחד לעולם הדיונים, הם הקיפו את צוקרברג מאחורה. לא עשית שום דבר כדי לעזור להם, לא עשית שום דבר כדי לפצות אותם ולא עשית שום דבר כדי לתקן את המצב. ואז הוא ביקש ממנו תתנצל, הקהל מוחא כפיים, ואז קם צוקרברג עם הרשת השמורה לו להתנצלויות, כי הוא התנצל כל כך הרבה פעמים בשנים האחרונות, ואז הוא אומר, אני מתנצל על כל מה שעברתם, זה נורא מה שהמשפחות שלכם עברו, לכן אנחנו משקיעים כל כך הרבה, ונמשיך במאמצים, כדי שאף אחד לא יעבור סבל כמו שלכם. האולי שאל את צוקרברג, האם יסכים להקים קרן לפיצוי משפחות הקורבנות מכספו האישי? אתה ביליונר, הוא ציין. צוקרברג ניסה לספק תשובה מתחמקת, פסק האולי, It sounds like a no, נשמע לי כמו לא. וכל ההורים בקהל הגיבו בסקפטיות לדברים. למשל, מרי רודי, שבנה התאבד ב-2021, אחרי שנוצל מינית בפייסבוק מסנג'ר, אמרה לניו יורק טיימס, שהמתינה לתגובה ממטה במשך שנתיים, החברות לא רוצות מספיק די עם הציבורים. וגם המנהיגים של מטה ושל טיק טוק הותקפו שאינם תומכים בחקיקה שתקדם בטיחות ילדים ברשת. בסופו של דבר, אין דבר אחד נאמר חוץ מאשר המקום הזה, במקום לצפות שהם יחוקקו ושהם יעשו, כשהאחריות אצל ההורים, הם יכולים להחליט למנוע מהילדים. אפשר לדבר עם מנהל בית ספר, להחליט שלא מכניסים לבתי ספר. אצלכם, עד איזה גיל מותר להכניס לבית ספר סמארטפונים?
הטלפונים אוספים אותם בבוקר.
עד י' בית כולל?
בי' בית, לא, בגלל שיש שיחות מהצבא או שירות לאומי, מכינות, וכן, אנחנו צריכים להיות זמינים. אז באמת החוק הוא אצלנו כזה שאפשר להיות רק בכיתה עם הטלפון.
זאת אומרת, לא לצאת למרחב הציבורי.
לא, במסדרונות אסור לצאת לנו להיות עם טלפון.
בדיוק היינו בשיחה סביב זה, כמה זה משמעותי, וזה גם נתן את
ההשראה. אני אגיד לך מה, גם בבית ספר, אני כאילו פריטה...
זומר ברמת גן, למי שמתעניין, בית ספר ברוח האנתרופוסופיה.
אני אגיד לך מה, בהתחלה הייתי טיפה כאילו בתיכון, הייתי טיפה בהתנגדות, אבל באיזשהו שלב באמת עלה לי עוד נקודה שדווקא שמחה אותי לגבי ההתנתקות רגע מהטלפון, מהמקום שבו זה לא יודעת אם גורם, אבל אין ברירה אלא להיות באינטראקציה. אלא, כאילו, אני לא יכולה לברוח מסיטואציות שגורמות לי לאי נעימות, אלא להתמודד איתן. שבסופו של דבר זה לטובה. כי אני יודעת שלי ושל עוד אנשים צעירים או אפילו בוגרים, הטלפון גם זה מקום בריחה, רגע להתנתק שנייה מסיטואציות. אז עצם זה שאין לי את זה, אז אני חייבת דווקא כאילו לתמרן ולהיות נוכחת בסיטואציה גם אם היא קשה או לא נעימה בהכרח.
בתוך המקום הזה, אולי משפט הסיום, בתוך הדיון הזה שהיה בתוך הסנאט האמריקאי, שואלים את צ'ו, המייסד, המנכ״ל של טיק טוק, אם אתה יודע שנציג טיק טוק שלך בישראל התפטר, שואל הסנאטור והמשיך אחרי שצ'ו השיב בחיוך, הוא אמר, התפטרתי מטיק טוק, אנחנו חיים בתקופה שבעצם הקיום שלנו כיהודים וישראלים מותקף ובסכנה. צילומי מסך ממערכת תקשורת פנימית של טיק טוק חשפו איך עובדי הבטיחות והאמון של טיק טוק חגגו את מתקפת הטרור הברברית של החמאס. למה הוא התפטר? נשאל צ'ו. הוא השיב שטיק טוק אינה מתירה, הוא נקטע על ידי גרם. אני שואל למה הוא מתפטר? אני מתור שאתה לו משרה טובה, הוא ויתר על משרה טובה כי בפלטפורמה שלך נעשה שימוש לעזור לאנשים שרוצים להרוס את המדינה היהודית. אני לא אומר שאתה רוצה את זה, מר צוקרברג. אני לא אומר שאתה כפרט מעוניין בנזקים, אבל למוצר שייצרתם יש...
הוא נותן לו מקום באמת.
צד אפל.
נכון.
תיקים באפלה. נכון. זה הסיפור.
מחוויה שלי אפילו... פורי שלי בטיק טוק, היה לו המון, ראיתי בו המון סרטונים פרו פלסטינים או אנטי יהודים, כאילו באופן, אנשים שאומרים את זה באופן די מוצהר.
כן, זה, ורואים ושם. את זה בכמויות של התוכן, כן. וזה פשוט,
כאילו אתה... נתן פלטפורמה לגזענות, זה מה להגיד.
ובסוף, אנחנו גם תמיד אומרים, זה לא הם, זה לא ענקיות הטיק טוק בהכרח או הפייסבוק וכולי, זה אנשים, אנשים, חברי החברה האנושית שנמצאים בתור.
מה הם עושים עם הפלטפורמה והכוח שיש להם בידיים?
בדיוק, ואיזה תכנים הם מעבירים, איזה תכנים הם כותבים בפנים, ויכול להיות שאולי כדאי להפוך בעצם את המשוואה. מה הכוונה? במקום שיהיה תור של אנשים שבאים לראות בעלי חיים על ארבע בספארי, אולי כדאי לפתוח גם תור נגדי, שבעלי חיים על ארבע בספארי
יבואו
לראות, לראות את החברה האנושית ואת ההתנהגויות שלה, שהן הם, הם, הם אפילו לא חייתיות, הן באמת קט אנושיות, אבל אנושיות.
כן, זה לגמרי אנושי, כי אנחנו, כקהילות האנושיות, עושות את זה.
לגמרי.
אני אבל חושבת בכללי, בקשר לפלטפורמות של החברתיות, שזה כן אחריות משותפת, זה כן בסופו של דבר אחריות של היצרנים של הפלטפורמות, שכן זה משהו שהם הביאו, זה משהו שהם צריכים לנהל בסופו של דבר. ובמקבילה לזה, זה אחריות הצרכנים ואחריות המעלים. יוצרי התוכן והצרכנים של התוכן.
שימו אנשים שינטרו את זה. פשוט שיוכלו...
אז כל אחד אחראי למה שהוא צורך, למה שהוא מעלה ולמה שהוא מכין.
למה שהוא צורך, וגם אם הילדים קטנים מדי, אל תיתנו להם סמארטפונים. או תוודאו שאין אפליקציה כזאת או אחרת, חוץ מאפשרות להתקשר לאמא שלום או לאבא. יצאתי מהחוג, בואו לאסוף אותי. לא צריך להיות בפייסבוק, בטיק טוק, בוואטסאפים בגיל הזה, too soon, גם לא במסנג'ר. גם לא באינסטגרם, לא, עדיין לא, יש שלב שהכל אפשר להקל וגם אז, אם כי, אני מדבר על זה שהקריסה של האמון במוסדות הדמוקרטיים של הקהל המבוגר, הוא בין היתר בגלל הרשתות החברתיות, אבל זה כבר שיחה אחרת.
בכללים, בגילים היותר קטנים, אפשר לעשות שיחה עם הילדים להכין אותם להתנהלות נכונה בתוך הרשתות החברתיות.
כן.
ואפרופו רשתות חברתיות.
איפה אפשר יהיה לצרוך את המנתק האודיופון שלנו?
בקבוצת הפייסבוק ובעמוד האינסטגרם של תיקים באפלה.
קבוצה מוגנת עם אנשים מדהימים. יש כבר עשרות רבות בקבוצה שהולכים ומצטרפים, ואנחנו מודים לכם.
בקבוצת הפייסבוק, אם תחליט, נעלה את הכתבות שמהם לקחת את התכנים.
התשובה היא תמיד כן, והשירות שלנו.
זה יהיה בקבוצת הפייסבוק.
מעולה. יש לנו גם עמוד אינסטגרם אגב. ואז אתה אומר, רגע, אנחנו מעבירים טוב בעולם, זה מה שאנחנו רוצים. בשבילנו צינורות ההפצה האלה הם מדהימים, הם טובים. אבל יחד עם זה אנחנו שמים מה שנקרא דיסקליימר, אנשים שרוצים לעשות רע בעולם.
אני באמת תלוי בהתנהלות נכונה בתוך הפלטפורמות האלה.
כן, דינמית לטובה או לרע. האם אנחנו, רגע, יש לי שאלה פילוסופית.
מה שאלה פילוסופית?
האם אנחנו צריכים להגביל את הגיל ולבקש שאנשים מגיל מסוים לא ישמעו תיקים באפלה?
יכול להיות.
פתאום אני חושב, אז אולי כדאי שכן.
יכול להיות.
אז בואי נלך על זה.
או שפשוט לעשות דיסקליימר בהתחלה של זה התכנים שיש פה. אתם יכולים, כאילו, אתם יכולים לבחור אם לשמוע או לא?
כן, אבל לדעתי שווה גם לשים גיל מינימום, אנחנו נהרהר בזה ונחזור עם תשובות מעובדות, כי זה נפל כמחשבה רק כרגע. כן, שגם אנחנו...
אני לשמור על לקחת אחריות בתור לסמי תוכן ב...
ולהגיד, זה לא מיועד לגילאים מתחת ל... מה הגיל? אנחנו נהרהר ואנחנו מבטיחים להתייחס לזה במפגש הבא.
לקחת אחריות כיוצרי תוכן.
הנה זה קורה.
אתם יכולים לצרוך אותנו באפליקציות העסקתיים האהובות עליכם.
להפיץ, לשתף, להגיב.
באפל פודקאסטים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסטים, ומה שביניהם. באמת להפיץ, להגיב. אתם יכולים גם לדבר איתנו ברשתות, להמליץ לנו על תכנים שמעניינים אתכם. תודה רבה, תודה לך.
תודה, תודה.
פרק מעניין, הרבה, הרבה תוכן. תודה למאזינים החדשים ולמאזינים החוזרים. ונתראה שבוע הבא.